אז יש לנו כאן, יש מדרש בפסיקתא ובעוד מקומות מדרש שמקבילים. ויהי ביום קלות משה, רשב"י אומר, מהי ויהי? דבר שהיה, ופסק וחזר להיות כמו שהיה. שכן אתה מוצא מתחילת בריאתו של העולם הייתה שכינה בתחתונים. כמו שכתוב, וישמעו את כל השם מתהלך בגן. אני אעיר לגבי הנקודה הזאת, שזה בכלל לא פשוט מה שכתוב במדרש. אבל אני, חשוב לי המבנה, הקונסטרוקציה, והנקודה הזאת אני אעיר עליה. חטא אדם הראשון, הסתלקה השכינה לרקיע הראשון. יש לנו חטא האדם, חטא האדם, רקיע הראשון, קין, שהוא רוצח, רקיע השני. עמד קין והגיל האחרי נסתכל על הרקיע השני, עמדו דור אנוש וחטאו, אז אוכל לקרוא בשם השם. נסתלקה לרקיע השלישי, לרקיע השלישי, עמד דור המבול וחטאו. מבול, נסתלקה לרביעי. כמו שכתוב, וירא אדוני כי רבה ראת האדם, נסתלקה השכינה לרקיע הרביעי. חטא דור הפלקה, דור הפלגה, נסתלקה לחמישי. עמדו סדומים, סדום, נסתלקה לשישי. שהיו חטאים ואנשי דום, סדום רעים וחטאים, באו פלישתים וחטאו. וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. באו פלישתים, זה מאוד מעניין, פלישתים, פלישתים שלוקחים את שרה, מסתלקת לרקיע השביעי. מי כאן? מה יש כאן? אומר המדרש, בא אברהם וסיגל מעשים טובים וירדה שכינה מן הרקיע השביעי לשישי ביצחק. יש לנו אחד, נעשה פה. אברהם יורדת לשישי, יצחק עולה, כלומר, לחמישי, יעקב לרביעי. נו, הלאה. לא, בא יעקב ונטע אוהל תורה, כמו שכתוב, ויעקב אשתם יושב אוהלים, ירדה מחמישי לרביעי. בא לוי, לוי, והורידה לשלישי. בא קהת, שלישי, לשני. בא אמרם, הורידה לראשון. בא, מה המשך פה? משה.
ריקים זה לא למעלה כאילו זה...
מה?
יורדים לריקים ועולים לריקים?
מה? מוריד לארץ. פה זה ארץ, יורדת ומסתלקת. בא משה. בא משה, שני מדרשים, אני לא רוצה כרגע להאריך. בא משה ויורידה למטה, כמו שכתוב, כבוד השם מלא את המשכן, ובמדרש רבה, בא משה ויורידה למטה, בבראשית רבה, פרשה י"ט ז', כתוב, לא מופיע כבוד השם מלא את המשכן. אומר רב צודק, שגם ללא המשכן, מתן תורה מחזיר את זה. אז אנחנו נתייחס כרגע למשה רבינו, בלשון אחרת, משה, מתן תורה. ושוב, זה בלשון המדרש, אני לא הייתי צריך את זה, אבל אני רוצה. מה קרה במתן תורה? חטא האדם הראשון גרם לפגימה במצב השלם. ולכן מחטא האדם הראשון העולם מתדרדר. מי אברהם אבינו שמתחילים תורה, העולם מתתקן, ומתן תורה היה חלון הזדמנויות להחזיר את העולם למציאות המתוקנת. ואז יש ירידה, ואז אנחנו נמצאים בעלייה. מה צריך לסמן פה? לא, מתן תורה משכן, תעזבו, כל זה כאן. אני מעדיף לעזוב רגע את המשכן, בסדר? שימו את המשכן בצד, אני מוכן אחרי זה להסביר. אבל בואו נעזור רגע את המשכן. מה צריך לשים פה? תראו, זה מציאות מתוקנת, זה אופציה למציאות מתוקנת שלא צלחה, פה מציאות מתוקנת. מה היה האופציה של המציאות המתוקנת? בית המקדש השני, זה נכון, אבל איזה, מה מבטא את זה? זה נבואת ירמיה. שאומרים בניין בית המקדש, זה מפיל אותנו. זה הטרגדיה של כל האנשים שמתייחסים למקדש בצורה זהה ולא מבינים שיש התפתחות של העולם, והמקדש צריך לפשוט צורה ולבול צורה. זה נכון מקדש, אבל זה לא עוזר לנו להבנה. ואני מבקש תקשיבו, כי זה פשוט מסכם את כל שיעורים. זה נבואת ירמיהו. אסביר את הדברים יותר, כאשר כל התורה הזאת שציירתי כרגע על הלוח, היא בנויה על מדרשים, אבל מי שביטא אותה בצורה השלמה ביותר, זה הרמ"א מפנו בעשרה מאמרות, ועל פי זה נכתב הספר העלם וגילוי, שעדיין לא מתגלה. צריך לשאול את הרב אלעזר למה זה עוד לא בדפוס, כי זה אזל. אבל מה משמעות של נבואת ירמיהו ומה החידוש, ואני חוזר עליו כי הוא יסוד היסודות. כן. ירמיהו בפרק למד א', שמדבר, תביאו לי את התנ"ך, אני אקריא את זה ולא אגיד את זה על הפה, על הברית החדשה שהקדוש ברוך הוא יכרות את בני ישראל. מה תהיה הברית החדשה, אומר הנביא ירמיהו, שהקדוש ברוך הוא יכרות? קודם כל הוא אומר, לא כברית אשר קראתי איתם בוציא אותם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי. רק נו נמצוא את זה, קוראים להגיד בעל פה. מה? לא למדי, מה פתאום? למד א' למד? יכול להיות. כי הנה ימים באים נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר הם הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם, בלשון חז"ל זה כפה הר כגיגית, נאום אדוני, כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי ימים ההם, נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. אני רוצה להסביר את משמעות הברית הזאת, לפי ההבנה הזאת, ואת המשמעות המהלך, ואת ההבנה העמוקה, מה ההשלכות של המהלך הזה לכל עולמנו ולכל התנועה של ההתפתחות שעליה אנחנו מדברים. זה ממש ממש, זה יסוד היסודות, אז חשוב לי להסביר. אני חוזר על דברים, אבל אני רוצה שתהיה תמונה שלמה, לכן אני חוזר עליהם. הזכרתי ששואלים גדולי עולם שאלה מכוננת. למה תורה לא ניתנה בראשית הבריאה? הרי לפי תפיסת עולמנו, התורה היא מים לדג, כמו שלימד אותנו רבי עקיבא. אנחנו אומרים, לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, אין קיום לעולם בלי התורה. והעולם נברא בלי תורה. מה ענה רש"י? התניה. יום השישי בשביל שישי בסיוון. מה ענה הרמח"ל? העולם יכל להתקיים כי היו שבע מצוות בני נוח. מה עונה הרמ"א מפנו? שולל את השאלה מכל וכל. פשוט תשובה מדהימה. מה פירושו שלילת השאלה מכל וכל? לא רק שהתורה ניתנה, אלא התורה הייתה. מה ההבדל בין דבר שניתן לדבר שהיה? דבר שהוא ניתן הוא בשלב ב'. התורה היא חלק אינטגרלי מן הבריאה. אלא מה? בעקבות חטא האדם הראשון הסתלקה התורה. מה שהמדרש ביטא הסתלקה השכינה? אומר הרמ"א מפנו, אותה תורה שהייתה על לוח ליבו של האדם היא הסתלקה. בלשון פשוטה, מה המשמעות של המהלך הזה? סליחה, הייתי צריך לצייר פה. מתן תורה, מתן תורה, פה נצייר, דבר אתה, מיד אני אסביר, פה נצייר חטא העגל, ואני מעדיף לא לשים את חטא העגל בסוף. יש עוד ירידות. מתן תורה הוא תקלה. זה מה שזה אומר, אתם מבינים? למה מתן תורה הוא תקלה? כי במתן תורה אתה צריך לתת את התורה מבחוץ אלינו. עכשיו אני אמשיך. הבעיה שלנו עם לימוד התורה, הזעקה הגדולה שיש היום לכולם ביחס לתורה היא שמרגישים שהתורה זרה להם, שמרגישים שהתורה היא מן השפה ולחוץ, שמרגישים שהתורה היא לא חלק מהם. יש ספרים, יש בוקסות, יש ארונות ספרים, התורה היא זרה. מי שהיה לו אומץ, עוד שנייה אחת, מי שהיה לו אומץ להגיד את זה בצורה חריפה ביותר זה הרב קוק, בריש מילין, באות א', כל מה שבא בלימוד הוא זר, פנימית היא המחשבה. אני חושב שכולנו, תאוותינו שהתורה תהיה חלק מאיתנו. אנחנו לא מצליחים, אבל מה אנחנו רוצים? שהתורה לא תהיה זרה לנו, זה כל שאיפתנו, כל עבודתנו שהתורה לא תהיה חיצונית מאיתנו. התפיסה הזאת באה ואומרת דבר עמוק. מה זה החטא? החטא גורם זרות של האדם מעצמו. את הדבר הזה כותב הרב קוק באותה פסקה מדהימה על ואני בתוך הגולה, שהאני בגולה, שהמציאות נהיית זרה. ואז הוא כותב עשר כל זר וממזר, מציאות של זרה, אל נחר, הכל זר. מה המעמד הר סיני היה צריך לעשות? להחזיר את העולם למציאות של קודם החטא. ומעמד הר סיני כשל. השאלה, מדוע הוא כשל? ועם זה התמודדנו. מעמד הר סיני כשל. אבל מי אז שמעמד הר סיני כשל? ומי אז שחטא העגל כשל? אנחנו נמצאים בתנועה לקראת נבואת ירמיהו. לפני שאני אחזור על כל הפרטים, כי חשוב לי כל המהלך הזה, שנבין אותו, אנחנו צריכים להבין שאני מדבר על תורת ההתפתחות, זו עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. יש אנשים שתורת ההתפתחות אין לה אופק. כן, העולם מתפתח. כל יסוד תורת הרמח"ל, כל יסוד תורת הנביאים שמהם יונק הרמח"ל, שלתורה יש ראשית ויש אחרית. יש זמן של שלב העבודה. ואנחנו נמצאים בהתפתחות לעולם מתוקן יותר. כלומר, כל מה שהרבנים רואים היום כמציאות טרגית, הדור רוצה להתחבר, והוא מרגיש זרות לתורה, איזה מין דבר זה, מה זה, התורה היא שכל נבדל, תלמד ואל תבלבל את המוח. אני רואה בכל הדבר הזה, גם אם יש בו קליפות לא טובות, שהדבר הזה בשורשו, הוא חלק מאותו תהליך ארוך של תיקון שלמות האדם המתבטאת בנבואת ירמיהו. לכן הראייה הזאת היא מאוד משמעותית. בתוך זה יש המון המון פרטים ואני אחזור ודאי לא על הכל. אבל חשוב לי שנבין את המהלך של מה שיש לנו. הרי מה הפנו אומר, משפט מכונן, כאן המציאות הייתה כמו שמתאר ירמיהו. בגלל זו עמת הנחש, העולם ירד. אני הוספתי את המדרש. מתן תורה היה צריך להחזיר את המציאות למציאות הזאת. ההחזרה הזאת היה חלון הזדמנויות שלא צלח, ועומדת שאלה שורשית, מדוע הוא לא צלח? אבל אף על פי שהוא לא צלח, יש לנו כלים להתמודד עם נבואת ירמיהו. אין לי פה מספיק מקום בלוח, אני הייתי מצייר את זה רק קו יותר ארוך. אתם מבינים מה אני אומר? פה זה נראה כך, מהר עולים, זה לא עולים כך מהר. זה תהליך ארוך, כן.
הרב, משהו שנולד איתנו, אנחנו לא מייחסים לו חשיבות, זה לא דוגמה, לא יודע, נולדתי עם שתי ידיים. משהו זה רגיל, אני לא מייחס לו חשיבות. לדבר, אפילו לדבר, שלא נולדתי עם זה, פיתחתי את זה עם מלאך, כאילו שהייתי קטן. נולדתי את זה רגיל, אם לא יודע, הייתי נולד עם התורה, לא הייתי עובד בשבילו, לא שום דבר. אז נולדתי זה לא היה משהו מיוחד, אז הייתי נולד עם התורה, לא הייתי מנסה לא להתקרב אליה, לא שום דבר. זה היה סתם עוד משהו שיש לי.
אתה אומר דברים נכונים מאוד, ובתוך המהלך הזה יש דברים שהם חטאים. אבל יש גם דברים שהם בילד אין, הערה, הסתלקות ועבודת האדם. אתה שואל שאלה, מה היה קורה אם האדם לא היה חוטא? אם האדם לא היה חוטא, לא היה את העולם עם הכללים שלנו. אתה שואל מצוין בעולם של הכללים שלנו. ובתוך הדברים שלך יש כבר חלק מהדרך להחזיר את הדבר לתוכנו. ותכף נסביר את זה יותר טוב.
אבל גם לא יותר מי אתה יכול להסתכל על זה, מה זה כולם ידעו אותו מקטנה והגדולה. זאת אומרת שכל ההתאבות, כל הלך מחשבה של כל העם, יהיה רק לעבוד את השם. ולא יהיו חוטאים ולא זה. ולכן
אבל יש פה עוד ביטוי, אריאל, לא ילמדו עוד איש את רעהו. מה הבעיה של הזרות? ופה אנחנו נכנסים למשפט מפתח שמיקד אותו הרמ"א מפנו בצורה כל כך עמוקה. אנחנו הרחבנו מאוד את הדיבור לנסות לבאר את חלון ההזדמנויות של מעמד הר סיני. איך הסברנו לבאר את חלון ההזדמנויות של מעמד הר סיני? באנו ושאלנו מה היה שם? מה זה הקולות האלה? אז הכי קל לצייר שמה שם מעמד הר סיני זה אנוכי השם אלוהיך לא יהיה, באיזה רמקול גדול ובשופרות של משיחים. אבל הראינו בפשוטו של מקרא שעשרת הדיברות אינם חלק אינטגרלי מן המעמד. הבאנו את דברי הרמב״ם במורה שבנה את הדברים על פי גמרא במכות דף כ"ג עמוד ב', שרק משה רבינו שמע את עשרת הדיברות, ועם ישראל שמעו מתוך המעמד את אנוכי ולא יהיה לך שמפי הגבורה שמענו, ואת שאר הדיברות הם לא שמעו. אז שאלנו, אז מה היה המעמד? מה זה הקולות האלה? ואז בנינו תורה שהייתה בנויה להרבה פרטים על פי גדולי עולם, שהקולות האלה זה לא סתם היה קולות, אלא אם אדם מדבר איתכם עכשיו, הוא לא יכול לדבר עכשיו בו זמנית עם כל אחד ואחד, עם בצלאל שיושב על הרצפה ועם צבי שחי לו בשערות עכשיו ועם מישהו אחר. אין יכולת לאדם לדבר בארבע עיניים עם כולם. כאשר אבל הקדוש ברוך הוא יש ביכולתו לדבר קול אלוקי שמתפרט ל-60 ריבו, והסברנו את זה על פי הרמח"ל בתיקון ממאלף, פנים בפנים דיבר השם. מה זה פנים בפנים? לכל אחד יש פנים אחרות. מעמד הר סיני הוא היה מעמד שכל אחד הקדוש ברוך הוא דיבר איתו בפנים שלו. הבאנו בקיצור, מעמד הר סיני הוא מעמד אינטימי בארבע עיניים. על זה הבאנו את דברי הרמח"ל, פנים בפנים דיבר השם, כל אחד היה אומר איתי הדיבור מדבר, ועל זה נאמר ישקני מנשיקות פיו. אנחנו יודעים נשיקות פיו זה דבר אינטימי של אחד לאחד. אין מציאות שבן אדם יכול לתת נשיקות פה לכל אחד. זה עולם מסואב כפי שאנחנו יודעים. מעמד הר סיני קודש הבריך הוא יתגלה לכל אחד בצורה אינטימית ביותר. אלא מה בני ישראל אמרו? דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. מעמד של קול אלוקי. כפי שכתוב גם פסיקתא דרב כהנא, אנוכי השם אלוהיכם, אין כתיב כאן, אלא אנוכי השם אלוהיך, כל אחד ואחד היה עם מי, אומר עם מי הדיבור מדבר. לנו זה נראה אידיליה, אבל אדם שלא נמצא במדרגה הזאת, עבד, שלא מגיע למדרגה הזאת, וקול אלוקי שיורד לשיטין של נשמתו, הוא מת. באים למשה רבינו ואומרים לו, דבר אתה עמנו ונשמע. אומר המדרש, בזמן שנאמר אנוכי ולא יהיה לך, נתקע תלמוד תורה בליבם, והיו למדים ולא היו משקחים. חזרו למשה רבינו ואמרו לו, דבר אתה עמנו ונשמע, מה הנהיה לך? למה נמות? תעשה את פרוזביון בינינו. ואומר המדרש, ושוב היו למדים והיו משקחים. למה משקחים? זה הבעיה של השיעור הפרונטלי. למה משקחים? שאדם יושב ומלבשים עליו תורות שהן זרות לו. מה אומר הנביא ירמיהו? לא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. מה עומד מאחורי היסוד הזה שלא ילמדו עוד איש את רעהו וכולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם? שהדיבור האלוקי יהיה לכל אחד על פי שורש נשמתו באמת, ולא בצורה שכולנו מסתבכים איתה כל כך הרבה היום. זה היה צריך להיות הגילוי של מעמד הר סיני, שלא צלח, כי עם ישראל לא היה במדרגה. הרי מה הפנו בתעוזתו כותב? אנחנו חיבלנו בעצמנו, שאמרנו, דבר אתה מעוני ונשמע. בספר דברים כתוב, דברים דומים למה שאמרת אריאל, היטיבו כל אשר דיברו. למה היטיבו כל אשר דיברו? בגלל מה שאתה אמרת. כי הם לא היו במדרגה, ובשביל לקנות מה צריך, לעמול על זה. אז נכון, יש איזה שתי פנים. במישור המוחלט זה חבלה. במישור של העבודה זה תהליך טוב. אבל אנחנו נמצאים בתהליך, המודעות לתהליך הזה, זה אחד מהיסודות הגדולים. זה העניין של דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמות. כן.
באמת דיבר עם כל אחד
ואחד,
כל אחד היה חושב עם מי היה כתוב.
אני חושב שהוא דיבר עם כל אחד, זאת בדיוק, אתה שואל אותי שאלה, כי אתה לא מסוגל להבין מה זה קול אלוקי. אתה חוטא בהגשמה, ואני מבין את זה, כי זה באמת דבר שאין השכל יכול להבין. לכן הרמב"ם במורה, שהוא מתאר את מעמד הר סיני, וגם אם הוא ודאי לא אמר את מה שאני אומר, אבל הוא מתאר את זה ממש בשפה קבלית. אני לא מכיר פרק במורה, כמו הפרק שמתאר את מעמד הר סיני, שהוא אומר הכל סתרי תורה. למה הוא אומר את זה? ולכן אני כולי התקוממות והתנגדות לבתי ספר שעושים הצגות על מעמד הר סיני. לדעתי זה הגשמה של הבלים, שום ביטוי אחר אין לי, ממש הגשמה. אין יכולת לאדם לשחזר את מעמד הר סיני, אין דבר כזה.
יכול להיות שזה נמצא לא בדיבור של השם, אלא במוח שלהם, כי באמת, אם כל אחד אומר עם הדיבור, וגם פסוק שיש את הפסוק שמביא את המדחה, דיבר אלוהים, שתיים, אתה שמעתי, השם דיבר משהו אחד, כל אחד שמע משהו אחר.
זה לא נקרא, זה נקרא שאחד דיבר אלוקים, שתיים, זו שמענו, שכל אלוקי הוא מתפרט. אתה מסביר את זה בצורה מסוימת באנשה, אבל הקדוש ברוך הוא יש ביכולתו, זה קולות, זה בדיוק הקולות. היסוד הזה הוא יסוד מדהים, שזה היה אופציה של ההזדמנות. עכשיו אני רוצה להוסיף. ואני יודע שהדברים האלה הם קשים להבנה, כי גוף השאלה שלך, ואני נתתי על זה שיעור בראש השנה. ראש השנה זה חידוש הבריאה על ידי האדם. מכיוון שהתורה היא חלק אינטגרלי מהבריאה, לא יכול להיות שהתורה לא תהיה בראש השנה. ולכן החג היחיד שהוא חג, אני לא אקרא לו מתן תורה, אלא הוא חג התורה, הוא ראש השנה. מדוע? כי אם אתה מחדש את הבריאה, התורה חייבת להיות חלק ממנו. זו הסיבה שעזרא הסופר קורא את התורה בראש השנה. זו הסיבה שעזרא הסופר אומר, שילחו מנות לאי נכון. מדוע? כי תורה ואחדות הולכים ביחד, וכמו שפורים זה הדור קיבלו, ויש משלוח מנות, בראש השנה יש משלוח מנות. זה היסוד. ולכן עזרא הסופר, וזה היסוד. שתכלית ראש השנה זה תורה. כי אם יש לנו שלושה דברים, מלכויות, זיכרונות ושופרות, ברור שהם שלושה דברים, אז זה תכלית לקראת שופרות, ושופרות זה גילוי שכינה. אתה נגלה איתה בענן כבודיך. ומה רעיון תקיעת השופר? יש בו הרבה רעיונות. אבל אם אכן יש מלכויות, זיכרונות ושופרות, אחד הרעיונות המרכזיים של תקיעת שופר זה ללמוד את זה ממקום אחר שיש תקיעת שופר. איפה מקום אחר שיש תקיעת שופר? מעמד הר סיני. כמו שמעמד הר סיני יש תקיעת שופר, גם בראש השנה יש תקיעת שופר. מה ההבדל? שתקיעת השופר של מתן תורה מי תוקע? קדוש ברוך הוא. ובראש השנה מי תוקע? האדם. מדוע? כי זה חידוש בריאה על ידי האדם. ולכן, בתקיעת שופר זה הדבר היחיד שיש בו כוונת משמיע. אמנם בית יוסף אומר שגם בשומע כעונה יש, אבל זה לא פשט הרמב״ם ולא פשט הריף ומפורש ברש בהפוך. למה רק בתקיעת שופר? כתוב בגמרא בראש השנה במפורש. שמעי דרבי זירא, אמר רבי זירא לשמעי, איכווין ותקע לי. רבי זירא אומר לשמשו, תתכוון ותתקע לי. ומסיקה מזה הגמרא שהוא סובר שמצוות צריכות כוונה, ואז מקשים איך זה יכול להיות? הרי אם היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע כל שופר או כל מילה אם כיוון ליבו יצא, והלא איכווין עדייתא דידי, זה ביטוי ממש מכונן, בעל התוקע לא התכוון על הדעת שלו. אם אני אעצור רגע בגמרא, מה זה אומר? שבעל התוקע בראש השנה צריך להתכוון למי? לכל אחד ואחד. ושאני שומע קול שופר, מה אני צריך לשמוע? קול שמדבר אל מי? אליי. מעמד מכונן מאוד, שהוא דומה למעמד הר סיני. רק מתחדש לנו שיש בכוח האדם לגלות תורה, במידה מסוימת זה עצמו מחזיר אותנו למציאות קודם אחרת, שהתורה נמצאת אצל האדם. על פי זה חידשנו את אחד החידושים הכי גדולים שהתחדשו לי בחיים. ראש השנה שחל בשבת, מדוע לא תוקים? רבא אומר, תירוץ הזוי, שמא יעבירנו 400 וילך אצל בקי ללמוד. אנחנו בראש השנה ובשבתות מטלטלים שטויות וכל מיני דברים. מגיע ראש השנה, שזה חג שיש בו מצווה שכל רזי עולם תלויים בה תקיעת שופר, אנחנו מבטלים אותה בגלל מלאכת הוצאה. א', יגידו שלא יטלטל, והחשש שמא יטלטל. מה אכפת לי שמא יטלטל? נבנה עירוב, אפשר לפתור את זה. מה זה הטענה הזאת של רבא? אז אמרתי לכם שגדולי בעלי המוסר אמרו, תבינו מה המשמעות שיהודי אחד, יהודי אחד, יעבור עבירה, אנחנו מוכנים לבטל מצווה כמו שופר. זה וורט יפה, אבל זה לא הפשט. אני חושב שגדולי ישראל, גדולי האמוראים והתנאים, כאשר הם גזרו גזרות, יש מן הגזרות שהם גילו לנו טעם, שהם כיסו בו טעם עמוק, שהאדם לא היה בשל להבין. מה יסוד מלאכת הוצאה? מה יסוד השבת? לנו דיברנו על זה שהאדם הראשון היה לו מקום, ושהוא חטא הוא גורש מגן עדן. ושבת מחזירה אותי למציאות קודם החטא. ולכן יש דין אל יצא איש ממקומו. והדברים מפורטים בזוהר שלכל אדם יש מקום. זה משהו עמוק. אל יצא איש ממקומו. זה יסוד קדושת השבת. תיקוני זוהר כתוב, שבת חילוף אותיות בושת. אדם אחרי שחטא הוא מתבייש. קודם שהוא חטא היה לו מקום, כי במקום האינטימי שלו הוא לא מתבייש. והשבת מחזירה אותנו למציאות קודם החטא. ולכן ראש השנה שחל להיות בשבת, אין צורך בכל חיצוני ממנו, אלא הוא שומע את כל השם מתוכו. כמו ששאלנו את השאלה שכתוב, ועל נקודה הזאת קשה לי במדרש, כתוב שכל אלוהים מתהלך בגן, זה היה אחרי החטא. ומה היה לפני החטא? האם הוא גם שמע את כל אלוהים מתהלך בגן? ולעניות דעתי הוא לא שמע את כל אלוהים מתהלך בגן, אלא הוא שמע את כל אלוהים מתוכו. זה פשוט מדהים. ולכן ראש שנה שחל בשבת, הוא מגיע למדרגה גבוהה יותר, שזאת לא תקיעה מבחוץ, אלא מציאות כמו המציאות של קודם החטא. עכשיו בואו נקשיב למה שרבא אמר עם נבואת ירמיהו. מה אומר הנביא ירמיהו? לא ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. מה אומר רבא? שמא ילך אצל בקי ללמוד. בלשון אחרת מה הבקי הזה יעשה? ילמד איש את רעהו. ומה היה שבת? לא ילמדו עוד איש את רעהו. כלומר, מהי המציאות של העתיד לבוא? לא ילמדו עוד איש את רעהו. זה פשוט מדהים. כל העומק של הדבר הזה, של לדבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמות. עכשיו, עומדת שאלה שאני לא אענה עליה אלא עוד שלב, והיא תמונה בדברים של אריאל. מהי הדרך, אחרי שמעמד הר סיני קשר, מהי הדרך כאן לחזור לנבואת ירמיהו? זאת השאלה המרכזית שעומדת בפנינו. היא השאלה קיומית בשבילנו. ועל זה בנינו את כל השיעורים, וצריך להבין שכל המהלך הזה זה תורות שהן פיקוח נפש של כל המציאות שלנו בבית המדרש. זה לא עוד איזה וורט פה ווורט שם, יש לנו פה מהלך אחד ארוך. פה אנחנו צריכים להתעסק בחטא העגל. מהו חטא העגל? וזה לא עוד וורט היה חטא העגל, וחשוב לי שתבינו עכשיו את כל המהלך מתחילתו ועד סופו. חטא העגל, משה רבינו הנהיג את עם ישראל, דבר אתה עמנו ונשמע. האם אחרי שאמרו דבר אתה עמנו ונשמע, נגמר התפיסה שלכל אחד יש את הפנים בפנים? התשובה היא לא. משה רבינו יש לו אחריות לגלות את התורה המיוחדת של כל אחד ואחד. ועל זה הבאתי את דברי המדרשים, שקול משה כישראל וישראל כמשה, אז יש לי משה ובני ישראל, את כל אשר עשה השם למשה וישראל. הייתה אישה אחת שהייתה בארץ מצרים וילדה שישים ריבו בקרס אחד, ואבו מחקו, צחקו על זה, אמרו מי זו? זו יוכבד שילדה את משה רבינו. הגמרא במועד קטן שכל אחד מעם ישראל חשד שמשה רבינו חס וחלילה סטה עם אשתו. אומר המהר"ל, מה עומק העניין? שמשה הוא נשמה כללית שהוא מבטא כל אחד ואחד משישים ריבו. ולכן למעשה גם אחרי שחטאנו ואחרי שירדנו, עדיין למשה רבינו יש את התפקיד לעמול ולהגיע לאותו דבר. זה התפקיד המיוחד של משה רבינו. הגרא ברוחב דעתו, בפירושו למשלי, והגרא לא אמר וורטים. כל דבר שהגרא אמר מבוסס על יסודות פשטי המקראות ברוחב דעתו של הגרא. אומר הגרא, בזמן שהיה נביא, כל אחד ואחד היה הולך לנביא, והנביא היה אומר לו, מהי הדרך המיוחדת שלו בעבודת השם? מניין לגאון את הרעיון העמוק הזה? דרך אגב, ומה הוא אומר בזמן שאין נביא? כל אדם יש לו קול פנימי שאומר לו מהי הדרך המיוחדת שלו בעבודת השם. למען הגינות אני אגיד גם את המשך דברי הגרא שהם קשים לי, אבל מכיוון שיש נגיעות ומכיוון שאנחנו לא יודעים, לכן יש הלכה ולכן אנחנו מוחלטים בעולם ההלכה. אבל בעומק העניין, מאיפה הגרא ידע את זה? כי בספר דברים, אחרי שכתוב דבר אתה עמנו ונשמע, מה כתוב? נביא אקים לך. כי זהו תפקיד הנביא. תפקיד הנביא לגלות לכל אחד את הדרך המיוחדת שלו בעבודת השם. זה תפקידו של הנביא. זה לא נגמר. ואז אותו נביא גדול, משה, נעלם. זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מאיה לו. מה צריך לעשות עכשיו? לחזור ולאחד את כולם. מהו חטא העגל? ניסיון לאחד את עם ישראל, לא על ידי הייחודיות של כל אחד ואחד, אלא על ידי המסע של כל אחד ואחד. לוקחים את כל התכשיטים שבאו 60 ריבו מלאכי השרת ושמו על כל אחד את התכשיט שלו, כי תכשיט זה משהו אישי. שמו לכל אחד תכשיט כנגד נעשה וכנגד נשמע. נכון, יש נעשה ונשמע, אבל מה אומרת הגמרא מסכת שבת? כל אחד מעם ישראל. ומה עם ישראל עושים בחטא העגל? למעשה, לוקחים את הנזמים, לוקחים את התכשיטים וממיסים אותם. זה עגל. אמר לי פעם רב חשוב, תשמע, בדור הקודם איחדו את כל הנוער עם גוש אמונים, בוא נמציא רעיון חדש ושוב נאחד אותם. זה עגל. זה לא תורה. התורה יש בה מקום הרבה יותר עמוק מלהמיס את כולם לאיזה רעיון אחד, אם זה מהפכה קומוניסטית, סוציאליסטית או איזושהי מהפכה או גוש אמונים, זה לא משנה מה. התורה היא רחבה ויש לכל אחד ואחד את החלק. וזה עומק חטא העגל. מה דורשים חז"ל? שמה עושה משה רבינו? תוכן את העגל, משקה למים ומשקה את בני ישראל כסוטות. מה הבעיה של אישה סוטה? שדיברנו על זה השבוע, שדיברנו על איסור זנות. אישה סוטה מאבדת את ייחודיותה. לכן זה כל כך מקומם לכל מי שאכפת לו מהגילוי האימננטי הייחודי הפרטי של האדם, שהוא לא יוצא בחריפות נגד זנות. אבל צריך לדעת שיש זנות נוראה בעולם העריות. צריך לדעת שיש גם זנות רוחנית. חטא העגל זה זנות רוחנית. שנות ה-50 של כור ההיתוך זה זנות רוחנית. בתי מדרש הופכים את כולם ל... שבלונה זה זנות רוחנית של חטא העגל. בתי מדרש בלשונו של הרב קוק, שם שפנים החוסים בצל הסלעים, זה זנות רוחנית של חטא העגל. לכן מה חז"ל דורשים? מה מחפר על חטא העגל? כי תישא את ראש בני ישראל. מה הקשר? אומר רבי מאיר, משה רבינו התקשה. מדוע משה רבינו התקשה? מה זה מחצית השקל? כי הוא לא יכול להבין איך מטבע מבטא את הייחודיות. הרי כל אדם הוא שונה. איך יכול להיות שכל אחד יהיה אותו דבר? ולכן זה לא סתם חצי. מוציא הקדוש ברוך הוא מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, ממקום שהנשמות חצובות, ושם הוא מוציא את המטבע של אש, וממילא קורבן הציבור מושתת מהייחודיות של כל אחד ואחד. המקדש נבנה מהייחודיות של כל אחד ואחד. פרשת תרומה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. השראת שכינה בספר ויקרא לא מתחילה מיום השמיני. לא מתחילה אפילו משבעת ימי המילואים. מתחילה מדיבור הדנדבה, מהייחודיות של כל אחד ואחד. זה אחד היסודות הכי גדולים. בעומק העניין שנבין, חד דבר אתה עמנו ונשמע, וחד העגל בשורש זה אותו חטא. חז"ל אומרים בירושלים בשקלים גם, מה מכפר על חטא מכירת יוסף? כי תישא. מה הבעיה במכירת יוסף? שאחי בני יעקב לא מבינים שיש שבטים, ויש 12 שבטים, ולכל שבט בלשונו של הארי יש את הצינור ואת הדרך המיוחדת שלו בעבודת השם, ופתאום בכורה של רחל יש לו דרך אחרת בעבודת השם, הוא שייר לספירת היסוד. והצברים שמגיעים לארץ רואים את בעל החלומות, והם לא מבינים שיש ייחודיות לכל אחד ואחד. החטא של דבר אתה עמנו ונשמע, חטא העגל הוא אותו חטא. עכשיו עומד בפנינו השאלה שהיא אחת מהשאלות היסודיות. איך אנחנו מחזירים את המציאות לנבואת ירמיהו? ואז הרי מה הפנו בשלב א', אומר הלוחות היו לוחות מעשה אלוהים, אבל היה להם אותיות חקיקה. מה ההבדל בין אותיות חקיקה לאותיות של דיו? אות של דיו היא חיצונית מהגביל. אות של דיו יש פנים ואחור. אותיות חקוקות בלוחות העדות, האות והגביל זה דבר אחד. בלוחות העדות ללוחות היה רק מעמד של פנים. ולכן אחרי שחתנו היה את הלוחות, אבל עדיין היה מגמה שהתורה תהיה חקוקה. היכן היו הלוחות? הלוחות היו בידיים של משה. מה פירושו בידיים של משה? משה מחובר אליהם. הם לא חיצוניים ממנו. הראיה שמה משה רבינו בידיים הגדולות של משה רבינו שובר את הלוחות. הרב קוק מדבר על זה שלפעמים צריך את הידיים החזקות של משה רבינו. זה חלק ממנו, זה לא חיצוני. אז בעקבות חטא העגל הוא שובר והוא עולה לקבל לוחות שניים. ועכשיו תקשיב אריאל לגבי הלוחות השניים. מה עושה משה רבינו? פוסל את הלוחות. בואו ניכנס לנעליים של משה רבינו. תבינים מה המשמעות? שמשה יושב באוהל, פוסל את הלוחות, קם בבוקר ועולה. למה הוא עולה? שהקדוש ברוך הוא יכתוב על מה? על הלוחות שהוא פסל. המדרש אומר, שעה שמשה שבר את הלוחות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם היית פוסל אותם, לא היית שובר אותם. אני חוצב לאבות, שנאמר כל השם חוצב לאבות אש, קום פסול לך. הדרך שהתורה תהיה חלק מאיתנו היא דרך עמל. אתם מבינים מה המשמעות שמשה עולה? איזה ציפייה וחיקיון יש לו? שהוא עולה עם לוחות, והקדוש ברוך הוא כותב על הלוחות שלו את המכתב. עכשיו תראו מה זה מדהים, וזה פשוט. ויפן וירד מן ההר. ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם. וישמע יהושע את כל העם ברוב, ואומר אל משה, כל מלחמה במחנה. ואומר, אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנוכי שומע. בירושלים בתענית יש תיאור מדהים, שיהושע אומר לו, קול ענות אומר לו, משה רבינו, מי שלא יודע לשמוע את עם ישראל לא יכול להיות מנהיג. אתה לא שומע את עם ישראל, אין פה לא קול ענות גבורה, לא קול ענות מלחמה, קול ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות. דרך אגב, לפני זה, מה נאמר? עגל מסכה. מה זה מסכה? כיסוי הפנים. זה בדיוק חטא העגל. זה עגל מסכה. מה זה מחול? מחול כולם אותו דבר. שהקימו את המדינה, מה רקדו? אורה. המחוגה הייתה עקומה לעומת העיגול של האורה. תאמינו לי. בלשון אחרת, הייחודיות של כל אחד נעלמה וחטאו בחטא העגל. יש מחולות. אני יודע שהזקנים היום מתעצבנים שהם רואים בחתונות שכל אחד רוקד עם עצמו, הם לא יוצאים מדעתם מזה, הם לא מבינים שזה נובע מתהליך לקראת נבואת ירמיהו. והר את העגל ומחולות.
הרב, אבל איפה המקום של הביחד? הרב כל הזמן...
יש גם מקום של הביחד?
הרב מדבר כל הזמן על מקום של עבודת השם פרטית.
לא, מה פתאום? מה פתאום? אם חסר, דיברנו אם חסר אחד מעם ישראל לא הייתה ניתנת תורה, שכחת. דיברנו על זה, והוכחנו את זה מפשטי המקראות, שהתורה בהתחלה לא היה ספר תורה, כי התורה נכתבה על לוח ליבו של כל אחד, אבל אם אחד חסר אין תורה, ואם אדם מתנתק אין לו תורה, זה לא תורה, תורה פרטית זה לא תורה, שיהיה לכם ברור בצורה הכי חריפה.
כל אחד בפינה שלו
עובד
מדרש,
ילמד
לבד.
לא לבד. זה ספר תורה שהגופים מחולקים והנשמה היא אחת, ומכולם מתגלה התורה. אם אתה אריה לא לומד, אתה פוסל את הספר תורה שלי.
כן,
ושל כולם.
אם אני צריך ללמוד איתך כדי
שהספר
שלנו
יחלם,
או שאני צריך ללמוד לבד כדי
שחלם. אני חושב שאני צריך לדעת שאני זקוק לתורה שלך כחלק מספר התורה. אתה מבין? ואם בן אדם אחד לא לומד, ספר התורה חסר. ואני נתתי לכם את המשל, ואני עומד על זה, דניאל, טוב שאתה אומר לי, כי זה נראה שבגלל הרצון הגדול של כל אדם למצוא את האות שלו, אדם מדמיין שהוא מצא, לוקח סכין יפני, חותך את האות מספר התורה וצועק, מצאתי, מצאתי. מה צריך לעשות לאות הזאת? לגנוז. מה צריך לעשות לספר התורה? לגנוז אותו. זה הבעיה של תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. זה בעיה של רבי לזר בן עזריה, רבי לזר בן ערך, שאמרה לו אשתו כולם צריכים אותך ואתה לא צריך את כולם, והוא שכח את כל תלמודו. שיהיה לכם ברור, אין בעם ישראל מושג כזה של תורה בלי כלל. אין דבר כזה. אני לא אוהב שמדברים על היהדות ואני לא אוהב שמדברים על התורה. תורה בלי כלל היא לא התורה, זו המצאה חדשה שאין לה זכר. אבל כלל בלי ייחודיות של כל אחד זה חטא העגל. ברור שיש כלל, הכלל נבנה מהייחודיות של כל אחד. ולכן יסוד מעמד הר סיני, יסוד ספר שמות, זה תיקון האחווה. ורעך ושמח בליבו. ואיך אנשם ישראל נגד הר, כולם כאיש אחד בלב אחד, כספר עזרה. ואני אוסיף ואגיד לכם, כל העלמות הנביאים בבית שני, הייתה לצורך מה? לצורך התקדמות בגילוי התורה מתוך האדם. זה נקרא בלשון הרמב"ן בבבא בתרא רוח הקודש המתגלה בקרבנו. ולכן מה אומר הנביא חגי? וירא השם את רוח זרובבל ואת רוח יהושע הכהן הגדול ואת רוח כל העם. בתקופת הבית הראשון, בתקופת ספר שופטים, התעוררות הרוח הייתה של השופט, של המלך, של הנביא. מה המהפכה של בית שני? מה המהפכה של צינור החוכמה? וירא השם את רוח זרובבל, את רוח יהושע ואת רוח כל העם.
דיברת על החתונות,
אז כן
מתעצבנים, כי הם מתעצבנים, ואתה אומר שזה...
אני אומר דבר אחד.
ברור, אבל אם כל אחד קטן מקוד לבד, אז זה לא ירקודים, זה יהיה
כל אחד... אני חושב שכל אחד... אם כל אחד רוקד לבד מנותק מהשני, הוא ימות. הוא לא כלום. אבל אם בתוך המעגל, וגם... אתה רואה... זה דבר מאוד יפה. לפעמים אתה רואה אדם שהוא דבק באלוקיו, והוא חלק, הוא גילוי. חסר אחד מעם ישראל. החוכמה זה לא לחרקר ולפזז כדוד המלך ודוד וכל בית ישראל. אבל דוד מתגלה עם הקרקור והפזוז שלו.
אבל בואו נמשיך את חיית העגל. והיא כאשר קרב אל המחנה ויאר את העגל ומחולות, מחולות, כולם אותו דבר. ויחר אף משה וישלך מידו את הלוחות וישבר אותם תחת הר. ויקר את העגל אשר עשה וישרוף באש, ויתחן אשר דק וייזר על פני המים. וישק את בני ישראל ומשקה אותם כסוטות בשביל להחזיר את התיקון. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה? ויום ואמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה אשר לנו מארץ מים לידנו מהי אלו. ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשליחהו באש ויצא העגל הזה. והיה משה את העם כי פרוע הוא, פרוע לשון של מה זה? פרו. חילוף אותיות לשון של מה זה? עורף. מה ההבדל בין עורף לפנים? העורף של כולם דומה והפנים של כולם שונות. כי פרעו אהרון. ויעמוד משה בשם הנחבי ואומר אדוני אליי וכולי. יש פה את השחיטה, נדלג על זה קצת, את הדבר הנורא הזה שהרגו איש באחיו. הוא אומר לו, אם אין, חי נא מספרך אשר כתבת. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ואתה לך נחה את העם הזה אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך, אין יותר פנים. ויום פוקדי ופקדתי עליהם. ואז יש מגפה. ואז אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שלחתי מלאך. והוא אומר לו, לא אלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, אתם יש לכם עורף, לכן אני לא מנהיג אותך, כי אני מנהיג רק בפנים. וישמע עם את הדבר הרע הזה, ויתבלו, ולא שתו איש את דיו עליו, הם בעורף אין תכשיטים. ויאמר אדוני אל משה, מול בני ישראל, אתם עם כשעורף. רגע אחד אלה בקרבך וחיליתיך, ואתה הורד את דייך מעליך ודם העשה לך. והתנצלו בני ישראל את ידם מאחורי, ומשה ייקח את האוהל ונטלו מחוץ למחנה. והקצת משה אל האוהל, יקומו כולם וניצבו איש פתח עולו, והביטו אחרי משה. והיה כבו משה האוהל הירד עמוד ענן, ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד ענן עומד פתח עולו, וקם כולם והשתחוו איש פתח עולו. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. עם ישראל מפסיד את הפנים, ומשה רבינו יש לו פנים. ואז משה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר אליי, הלם את העם הזה, אתה לא דעתני את אשר תשלח עמי. הוא רצה שמשה יהיה המלאך. ואם נא מצאתי חן ביניך, הודיעני נא את דרכיך ודע למה נצחם ביניך. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? פניי אליך ואניחותי לך. מה אומר לו משה בתעוזה שלו מהעולם הזה? אם אין פניך הולכות, אל תעלנו מזה. אומר משה רבינו, אין מציאות בלי פנים. ואז יש פה את עניין, הרי הנה את כבודיך, וראית את אחריי ופניי לא יראו, אני אתייחס אחרי זה על פי תורת הארי, אבל אז יש פסול לך, ובואו תראו איזה דבר מדהים זה. ואומר אדוני משה, פסול לך שני לוחות אבנים, כראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ויהיה נכון לבוקר ועלית בבוקר אל הר סיני וניצבת לי שם על ראש ההר ואיש לא יעלה עמך. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים. וישקה משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אותו. ויקח בידו שני לוחות אבנים. האם הלוחות שהוא ירד איתם זהות ללוחות שהוא לקח? הלוחות שהוא ירד איתם הוא קיבל אותם במתנה. ודבר שניתן במתנה אין לך קשר אליו. הלוחות השניים משה חוצב ויש לו קשר. זה יסוד עמל תורה שבעל פה. שהרי מפנו מעריך שזו ידיך היחידה לקנות תורה. שם את זה בויטרינה, זה קשר לא עצמותי. אמרתי לכם, פעם היה לי תוכנית לבנות בית מדרש עם התלמידים, אחרי זה ללמוד בו. רק אז חשבתי, מה אני אעשה כל שנה, נשבור אותו ונבנה עוד אחד?
כל שנה תלמידים ישנו משהו.
וירד, אני תכף אגיד לכם משהו פה על בית מדרש. וירד אדוני בענן, עכשיו תקשיבו טוב, ויתייצב עמו שם. אתם קולטים מה כתוב פה? וירד אדוני בענן והתייצב עמו שם. כביכול דבר שאין ביכולתי, ביכולת אדם להגיד, הקדוש ברוך הוא מתייצב עם משה כשווה אל שווה. כאשר משה שותף ביצירה, הוא והתייצב עם משה ויקרא בשם אדוני. וזה פשוט ממש מדהים. זה כל היסוד של הלוחות השניים, זה כל יסוד עמל תורה שבעל פה, שזוהי הדרך לקנות את התורה. אין לנו שום אופציה אחרת בלי אותו עמל בשביל להחזיר את התורה המיוחדת לכל אחד ואחד מאיתנו. זה כל עמלנו. וגילוי התורה המיוחדת של כל אחד ואחד היא על מעט לבנות את התורה של כנסת ישראל. זה היסוד שהרב קוק כותב, שאדם שלומד תורה עושה חסד עם כנסת ישראל. ומי שלא לומד תורה הוא מחריב את התורה של עם ישראל. ולכל אחד יש את הייחודיות שלו.